Wie im Bechuk seit Hilichu, es mis weit hash mir ru, was is mois ham, zaks rashi, shatiu ma melen batora, we should all be amelen batora, here sure.
Shel haba, kshura, la yecholet shelo lekadesh. Shal legit kenef, shal legit shelo. Vetchalnu ladun et mol, behavnat yisod hakesher. Bimida v'yesh kesher, ha'im ha, זכייה בכסף קשורה לזה שהוא מקדש בפועל, או זה קשור לזה שיש לו את היכולת לקדש? זו השאלה שהתחלנו לדון בה אתמול. וראינו שלכאורה זה תלוי בסוגיות, במשמעויות של הסוגיות. כי מה משתמע כאן מג' עמוד ב'? בפועל, כי מה כתוב? אומר המקשה, נאמר לדידה אחי השתה, אביה מקבל קידושיה, ואי שקלה כספה? מקבל בפועל, לכאורה. ואם כן אמרנו, הדין של כסף ברש"י מבוסס בעצם בדין של שטר. זה שהוא מקבל את הקידושין, זו הסיבה שהוא זוכה בקידושין. אבל ראינו שמשתמע מהגמרא בבבא קמא, בדף פ"ז, בעמוד 3, שזה קשור ליכולת. שבח נעורים הוא דאג, דילי רחמנא, דאיבאי למימצלה למוקשכין, מצי מסה. זה היכולת, לא זה שהוא עשה בפועל. אתמול התחלנו לדבר, מה הכוונה? כיוון שהוא יכול לקדש אותה, הוא זוכה בכסף. למה היכולת לקדש משמעותית? אז בקשר לבושת ופגם, שהגמרא מביאה את אותו הסבר בקשר לבושת ופגם, אפשר להסביר את זה טכנית. איפה הגמרא מביאה את הספרה הזאת בקשר לבושת ופגם? איפה הגמרא מביאה את הספרה הזאת בקשר לבושת ופגם? שהזכייה של האבא קשורה ליכולת שלו לקדש. איפה? כתובות, תף מם עמוד ב'. בואו נסתכל. כתובות, תף מם עמוד ב'. הזכרנו את זה אתמול. בסוף העמוד השלישי בראשית העמוד הרביעי. מסתברא, דאביה הוי, הבושת ופגם, דאיבאי מסלו למנוב למוקשכין. כמו בגמרא בבבא קמא. אוקיי. טוב, אז מה ההסבר? למה בבושת ופגם העובדה שהאבא יכול לקדש אותה למנוב למוקשכין אומר שהוא זוכה בכסף? אז ראינו אתמול, מי הסביר את זה? רש"י. איך רש"י מסביר גם כאן וגם בכתובות, בסוף ג' עמוד ב', שהאנס שבא עליה מחסר ממון זה שעכשיו זלזלה ולא יקפצו עליה טובים, המנובל לא יהיה מוכן לשלם, אז הפסדנו את הכסף הזה. אז זה קשר טכני. מה כוונתי קשר טכני? אני יכולתי לקדש, אין קשר בין קידושין ובושת ופגם, זה טכני, אין קשר מהותי. אני יכולתי לקדש, לקבל על זה 50 דולר, עכשיו שביישת אין לי 50 דולר, אז צריך לשלם לי 50 דולר. אין קשר מהותי בין קידושין ובושת ופגם. ואם כן, השאלה שנשארת היא, וזו השאלה הראשונה שאנחנו רוצים לדון בה היום, איך זה עובד בקידושין? למה העובדה שהאבא יכול היה לקדש אותה למוקשכין, למה זה אומר כשהוא מקדש אותה בפועל הוא מקבל את הכסף? אולי זה נשמע קשור, אבל למה זה קשור בעצם? אני יכולתי לקדש אותך, יפה מאוד, ישכוח, אבל למה אני מקבל את הקשר? תוספות והרמב"ן הקשו את הקושיה הזאת מכיוון אחר. ואני נכנס לתוספות ברמב"ן כי אני רוצה שהם ייתנו לי את התשובה. בוא נראה את תוספות. מכיוון אחר, קידושין ובושת ופגם, ואיך זה קשור? הגמרא מציעה שנלמד שאבא זוכה בכסף מבושת ופגם, וכי תמן נלף מבושת ופגם. מה כשהתוספות, אני מניח שכולם ראו את התוספות, נכון? כן, כולם ראו עכשיו את התוספות. תמן, איך היא באה למה מנלף קידושין מבושת ופגם? הבושת ופגם גופה לא ידעין שאין לאב אלא מקידושין. דאמר בסוף אלו נער די בי מסל המוגשכן. איך אפשר ללמוד שאבא מקבל קידושין מזה שאבא מקבל בושת ופגם? הלא יודעים שאבא מקבל בושת ופגם מזה שהוא מקבל קידושין. קושיה טובה. עכשיו תשובה מעניינת, מציע תוספות. וכי תימא, דנפקא מינה מיה, דאי בי מסר לה כשהייתה קטנה, והיה עומד לה בושת זה אף בנערות. זו הצעה מעניינת מאוד. מה אומרת תוספות? בעצם אני יודע שאבא יכול לקדש בת כשהיא קטנה. איך יודעים את זה? איך יודעים שאבא יכול לקדש את ביתי נתתי? רש"י אומר, בונוס קביחד ומתחו והם אני מילי תזכי לה לקבל בקטנה שאין לה יד עליו בת היה היא כן, דכתיב ונתנו להביא הנערה וכו', זה קטנה אוקיי, אבא מקבל קדושן לנערה לכן מה? הוא מקבל את הבושת אף כשהיא נערה כשהוא מקבל את הבושת כשהיא נערה אז אולי הוא מקבל קידושין כמו שהוא מקבל בושת דופגן קידושין? קידושין של קטנה בושת גם של נערה אם כן קידושין של נערה זה מה שמציע תוספות כמובן הקושי בתוספות זה מה? לפני הקושייה של תוספות מה החידוש בתוספות? למה העובדה שהוא יכול לקדש אותה כשהיא קטנה תזכה אותו בבושת דופגן כשהיא נערה? תוספות מקשה קושייה אחרת, מה הוא מקשה? אם כן, גם כשהיא בוגרת יהיה בושת דופגן של אב מה הייתה. אם אתה אומר שזה שהוא יכול לקדש כשהיא קטנה מזכה אותו בבושת דופגן כשהיא נערה, איך שתסביר את זה, אז תגיד גם בבוגרת. אבל כל הרעיון הזה מוזר. למה זה שאני מקדש כשהיא קטנה תזכה אותי בבושת דופגן כשהיא נערה? אז הרמב"ן מביא את ההסבר הזה מעניין מאוד בשם האחרים. באחרים הוא מביא תשובה אחרת בשם תוספות, נראה בהמשך. באחרים אמרו בעמוד 4 באמצע, דבוש דופגם אף של נערה דאב הווה, מפני שביודו למוסר למילוב מוקשכים כשהיא קטנה, והיא פגומה לעולם. נחזור לביטוי הזה. ואם תאמר, אם כן בוגרת נעמי, כמו שתוספות תקשה, אם זה שהוא מקדש אותה כשהיא קטנה, מזכה אותו בבוש דופגם כשהיא נערה, אז גם בבוגרת. ויש לומר, בוגרת כיוון דנפקה מרשותי לגמרי, אין אומרים הול וכשהיה ברשותו יכול לפוגמה, יזכה אף כשיצא מרשותו. אבל נערה ברשותו היא למעשה ידע לפר נדריה, ולכן זה בפנים. כאילו, בוגרת זה כבר מחוץ לגמרי, אבל נערה עדיין מחוץ, כיוון שיכול לקדש כשהיא קטנה. אני עדיין לא מבין את ההבדל, תכלס. נערה זה לא קטנה, ולכן הרמב"ן מקשה על התשובה הזאת, מה הוא שואל, ואין דברים הללו מחוברים כל הצורך. אני לא מבין את ההבדל, אומר הרמב"ן. אז השאלה נשארת, מה הכוונה? אז הרמב"ן בכתובות מביא משהו שלדעתי יכול לפתור לנו את כל הסיפור הזה. בואו נסתכל במקור הבא בעמוד 4. הוא מביא בשם הלכות הנגיד רב שמואל הלוי. רב שמואל הנגיד היה מושל בגרנדה מטעם הממשלה. הוא לחם מלחמות עבור ממשלת גרנדה. הוא הסתובב עם סכין, עם סייף יהודי שלא רשו ליהודים להסתובב עם חרבות. אז הוא הסתובב עם חרב כי הוא היה מושל. ולכן בסוף הרגו אותו הגויים כי הפריע להם שהוא הסתובב עם חרב. הוא היה איש מיוחד, ופשוט לא נגיד, שכתב בשם רבנו הייגון, בלשון זה, סברה באלמה הוא דקאמה. כיוון שהיא קטנה, ויש להביאה לקבל קידושיה אפילו ממנו ולמוקשכין, ומשתקעת אימו, ואינה יכולה להינצל מידו, אלא במיטתו או בגירושין, כנס הזה להיות שלו. כיוון שהוא יכול לקדש אותה כשהיא קטנה, וזה יקבע גם כשהיא נערה, לכן הוא מקבל את הבושת. איך רואים שהרמב"ן בקידושין כבר לוקח את הרעיון הזה בחשבון? איפה רואים שהרמב"ן בקידושין כבר מבין, כבר יש לו את השמואל הנגיד הזה? באיזה מילה? בואו נחזור לרמב"ן בקידושין. אחרים אמרו דבושת וגם אף של נערה דאבה, ומבני שבידו מוסרה לנו ומוקשכין, כשהיא קטנה והיא פגומה לעולם. המסירה הזאת פוגמת אותה לעולם. וכך מובא בשיטה מקובץ בשם תמידי הרשב"א בשם רב הגאון, דבושת וגם דנערה עתי מקדושי קטנה, דאיבה אימס לה כשהיא קטנה למו ולמוקשכין, ובושתה עליה בימי נערותה. איך הרשב"א מפרש את זה? אתה גורם לבושת שלה אחר כך, אתה מקבל את הכסף לבושת עכשיו. אבל לי נראה שרב שמואל נגיד איך שמובא ברמב"ן הכוונה אחרת. אני רוצה להסביר. מה המשמעות של העובדה שהוא יכול לקדש אותה למוקשכין לעולם? מה זה מראה? הוא לא מקדש אותה איתו לשעת הקטנות, הוא מקדש אותה לעולם. מה זה מראה? שאבא שולט. האבא שולט על הילדה. הוא יכול לקדש אותה לעולם, לא רק שהיא קטנה. כיוון שהוא שולט עליה, הוא מקבל את התשלום בגלל שהוא שולט עליה. השליטה הזאת והתשלום הזה, מאותה סיבה, גם כשהיא נערה, למרות שהיא יכולה לקדש את עצמה. אבל היסוד של השליטה עדיין יש לו. בוודאי בקטנה, יכולת שלו לקדש אותה כשהיא נערה מאותו יסוד, הוא שולט עליה. ולכן אי אפשר לומר את זה כשהיא בוגרת. למה אי אפשר לומר את זה כשהיא בוגרת? כי היא חופשית לגמרי. נאמר את זה בנערה, אבל לא נאמר את זה בבוגרת. מה אני אומר? היכולת לקדש, זה לא טכנית. אני יכולת לקדש אותה, לכן אני מקבל בו שדפקה. העובדה שאני יכול לקדש אותה, למנובל, בעל כורחה, לעולם, מה זה מראה? זה מראה שאני in charge. אני הבעלים. אני הבעלים, לכן אני מקבל את הכסף. ומי פירש כך? מי ניסח את זה בצורה ברורה? מי מתוך הראשונים? אני מציע את זה כהסבר לשמול נגיד תוספור, אבל מי באמת כתב את זה? זה הרטב"א. בואו נראה את הרטב"א בסוף עמוד 4, ראשית עמוד 5, ג' עמוד ב' ופרקינה. האשתה אבי המקבל כיבושה אז הכתב את ביתי נתתי ואיש הזה ואי ישק לקס פפירש כיוון דזכתה לו תורה שרשאי לקדשה בעל כוחה ושלא מדעתה איו חשף מקנה ובל דבר וחממונו היא חשובה בעניין זה. הוא ממש כותב את הדברים. וכיוון דאיו הבי מקנה, לא סגי דלא להבי כספה דילי. זה לא קשר טכני. הוא מקדש, לכן הוא מקבל. זה גם לא העובדה שהוא מקדש. זה העובדה שהוא בעל הבית. היא ממונו. איך אני יודע שהוא בעל הבית? הוא יכול לקדש אותה בעל כוחה, שלא מדעתה. למנוב המוק השכין הוא לא מזכיר, אבל זה חלק מזה. שלא מדעת אבל כוחה, לעולם, הוא גם לא מזכיר, זה הרמב"ן נקרא לעולם, שולט על האישה. נראה לי שכך מבינים מאוד את העובדה שהגמרא כשהיא מביאה את הספרה הזאת, בוא נסתכל, ואימא לדידה, היא לא רק מביאה, אחי השתה, אביה מקבל קידושיה, אביה אישה בכספה, אבל כפי שהדגשנו מביאים פסוק, מה הפסוק שמביאים? מה לומדים מי את ביתי נתתי לאיש הזה?
בגלל נתתי.
את ביתי נתתי לאיש הזה. שתבין. שתבין מפה הבוס. זה לא רק העובדה שהוא יכול לקדש. זה העובדה שהוא שולט. וכך אפשר להבין את תוספות. בוא נסתכל בתוספות. נמדת רבעים על ידידה. תוספות מקשה קושיה, ואם תאמר. העל כוח יכול לא יצחקו אלא לומר שהן לאב. זה המדיקת שבכסף גם הכיחה כיחה מסתי אפרון. יודעים שאפשר לקדש בכסף כיחה כיחה מסתי אפרון. אז אם לא לומדים מיינת שכינים שהכסף לאבא, אז מה לומדים מהפסוק הזה? אומר תוספות, יש לומר, מכל מקום מייתורה לא נאמר שאין שלב. מסתם ייתורה, ייתור של פסוק, לא נאמר שהכסף לאב. אם אין משמעות תקרא, אם זה לא משמעות הפסוק, לא הייתי לומד שהכסף לאבא. ואיך זה משמעות הפסוק? את ביתי נתתי לאיש הזה. ואפשר לקרוא כאן את הרמב״ם בהלכות תשובה בעמוד 5. הרמב״ם שם מדבר על זה, כשבן אדם חוטא, הקדוש ברוך הוא מעניש אותו, נכסיו, ילדיו, נפרעים ממנו על חטאו בעולם הזה בגופו, או בממונו, או בבניו הקטנים. שבניו של אדם הקטנים שאין בהם דת, ולא הגיעו לכלל מצוות, כי קניינו הם. היכולת לקדש מראה שבעצם היא ממונו של האבא. וברגע שיודעים את זה בקטנות, זה משפיע גם על האבא. אז כשאנחנו מדברים על הקשר, אפשר לדבר, מי שמקדש מקבל את הכסף. אפשר לדבר, וככה רטב"א מסביר את סוגייתנו. לא מי שקידש בפועל, מי שיכול לקדש מקבל את הכסף, או טכנית, כיוון שהוא יכול לקדש. או עקרונית, כיוון שהוא יכול לקדש, ונשתמש פה במילים של רב שמואל הנגיד והרטב"א ביחד, יכול לקדש אותה, בעל כוחה, שלא מדעתה, לעולם, הוא בעל הבית. לכן הוא מקבל את הכסף. זה בעצם מה שרציתי להשלים אתמול. לא משנה, אוקיי? לדבר על הבנת הקשר. הקשר בין זכייתו בכסף ויכולת שלו לקדש. ופה אנחנו בעצם סיימנו פחות או יותר עוד בית. אני רוצה עכשיו לתת מבוא לחלק השלישי של הסוגיה, שאני רוצה שהם נשלים עד יום שני. אסור ללמוד מחר, זה יום שישי, אסור ללמוד ביום שישי, נכון? כידוע. כנראה איסור מאוד חמור, כי אני רואה שאנשים מקפידים על זה. לא מותר ללמוד שעה בבוקר, אבל שיעור יומי אי אפשר, בסדר, אוקיי. מקווה. שבת, ללמוד בשבת, זה חילול השם של ירושלים. אני אמרתי שמקליט שיעור, כל אחד ישמע מתי שהוא רוצה. אוקיי? ביום שני אפשר לשמוע את השיעור, נסיים את הסוגיה, יום שלישי מתחיל עם סוגיה חדשה. בואו נתחיל פה את השאלה הכללית. השאלה שאנחנו דנים בה, הקשר בין הזכות והקידושים. בעצם אפשר לשאול כשאלה כללית בקשר לכל זכויות האב. ופה אנחנו חוזרים להקשר המשנה בכתובות ששאלנו ביום הראשון, נכון? מדובר כאן בקידושין, אבל מדובר באותה משנה גם על מעשה ידיה, מציאה וכו'. יש קשר או אין קשר? בעצם יש אותה שאלה מקבילה בקשר לכל הזכויות האלה. האם מדובר באיזה זכות? או האם מדובר בזכות שנובעת מזה שהוא הבעל דבר? He's in charge. האבא הוא הבעל הבית. האם זה עניין צדדי או עניין עקרוני? ובעצם יש שלושה סוגים של זכויות. יש זכות בכסף, או שתפגם, מעשה ידיה, מציאת הכסף. יש יכולת של האבא לפעול, לקבל גט עבורה. האם האבא יכול לקבל גט עבורה? זה לא זכייה בכסף, אבל זה יכולת לייצג אותה, לפעול עבורה. ואז יש רמה שלישית. מקרים שבהם יש שילוב בין כסף ופעולה. וזה מה שמיוחד בקידושין. בגט אין כסף, יש רק פעולה. בבושת ופגם אין פעולה, יש רק כסף. בקידושין יש פעולה וכסף. ופה זה מעניין. אז בואו נתחיל בסקירה של הדברים האחרים. אם יתה שם ביום שני, אנחנו רוצים לדבר על קידושין, כי זה the mother load. בושת ופגם. אז מה השאלה? האבא יש לו זכות בבושת ופגם. למה? דין צדדי או כי הוא הבעל דבר? פה זה מחלוקת בין הרמב״ם והרעב"ד. ובואו נראה את זה ביחד, זה דבר ברור. בעמוד 5, אני יודע שלא ראית, אבל אפשר להבין את זה. אוקיי. האישה באה לגבר ואומר, אנסת אותי. אמרה לו, אנסת אותי. והוא אומר, לא, כי אלי פיתיתי אותך. Consensual. זה מודה במקצת, הוא חייב כסף, אבל לא כל הכסף. הרי זה נשבע שבועת התורה על דמי הצער, שזה המחלוקת ביניהם, צער. הוא משלם בושת ופגם, שערי הודה במקצת הטענה, זה מודה במקצת. אומר העבד, אין כאן שבועה, ואין כאן קונם, ואין כאן נדר, אין כאן שבועה. לפי שאין כאן תובע, שהתשלום אינן הנשלה, וכמו מנה לאבא בידיך הוא. אם אני בא ואומר, אתה חייב לאבא שלי כסף, אתה לא צריך להישבע אליי, אין תובע, צריך תובע לשבועה. כשהיא באה, היא לא הטובה. למה היא לא הטובה? כי הכסף לא שלה. מה המחלוקת בין הרמב״ם והרעב"ד? הרמב״ם מבין שמי התובע כאן? האישה. הכסף מגיע לאבא, זה לא כי הוא הבעל דבר, זה איזה זכות צדדית, אבל בעצם היא התובע. ומה לפי הרעב"ד? תגידו, מה לפי הרעב"ד? מה? האבא הוא התובע. צריך לומר את זה? או אפשר לומר אחרת? אולי אין כאן תובע כי היא שייכת והוא שייך ואף אחד לא הבוס. מה נפקא מינה? מה יקרה אם האבא יתבע, נכון? לכן הרייב ממשיך. ואם טען אביה, אפשר שיהיה זה הדין. אולי יש שבועה. למה אולי? כי השאלה לפי הרעב"ד, האם האבא הוא התובע או ששניהם כאילו טובים ולכן אף אחד לא תובע? מעניין מאוד. אבל ברור לפי הרעב"ד שהאבא תובע לעניין מסוים. כי בואו נמשיך עכשיו בהלכת ט"ו. מפותה או אנוסה שלא טובה עד שבגרה, או עד שנשאת, או עד שמת האב. יש מפותה, יש, אבל היא לא טובה עד, עד, עד שמת האב. הרי ארבעה דברים או השלושה שלה מגיעים אליה. אם היא גדולה, ברור שזה מגיע אליה, אבל אם מת האבא, זה מגיע אליה. מקשה הרי עבד, אם מת האב, למה? וכי יורש את אביה היא? היא יורשת את אביה, למה זה מגיע אליה? רואים שמבחינה מסוימת הרעבד ראה את האבא כבעל הבית. הכסף בעצם מגיעים אליו. אז פה רואים במחלוקות האלו בין הרמב״ם והרעבד את שאלתנו בקשר לבוש תופגן. בעוד שאלה, בעוד שנייה, אחרי השאלות, נגיע לקטגוריה השנייה. פעולות שהוא עושה עבורה, קבלת הגט. קבלת הקידושין, רק הקבלה כרגע. הוא הבעל דבר, או היא הבעל דבר והוא שליח שלה. כן. אז בואו נגיע לסוג השלישי. הגמרא בגיטין דף כ"א, בסוף עמוד 5, מחפשת מקרים של שליחות לקבלה בעל כוחה. ואם אפשר להיות שליח, לקבל משהו עבור מישהו בעל כוחו. הגמרא בסוף אומרת, היא בעת אם השליחות לקבלה נמי השליחין בעל כוחה. שכן אב מקבל גט לביתו קטנה בעל כוחה. משתמע מכאן שבהלכות גט, מי הבעל הבית? היא. האבא מקבל בעל כוחה. וכך בקידוש דף הימן א' בקשר למחירת אמה העברייה. בואו נסתכל בהימן א' בסוף, בשורה הראשונה של השורות הרחובות. דנים, מה יש בעל כוחה? אין בעל כוחה. חי כעת, אם הכסף נמי בעל כוחה, יש מקרה של כסף בעל כוחה באמה העברייה. הגמרא רואה מחירת בת כאמה העברייה כבעל כוחה. כי הבעל דבר, הוא עושה בעל כוחה. השאלה היא, מה קורה כשאבא מקדש את ביתו? זה בעל כוחה או לא? אז פה בשורה הבאה כתוב, באישות מי אלו אשכחן. לא מצאנו בעל כוחה באישות. וכך בהעמוד ב', בצורה יותר רחבה, רב הונא אומר, כסף מי הבאישות לא אשכחן בעל כוחה. אין קידושי כסף בעל כוחה. מה שאלתנו? ברור שיש קידושי כסף בעל כוחה. בקטנה, נכון? אומר תוספות בסוף העמוד א', בסוף בשם רבנו תם, שלוש שורות בדברי מתחו שכן ישנה, ואומר רבנו תם, כיוון דאב במקום ביתו קוי, אין זה חשוב בעל כוחה, כיוון שהוא מדעתו של אב. האבא הוא בעל הבית, זה לא בעל כוחה של האישה. כך רבנו תם פירש, גם בהעמוד א', גם בהעמוד ב', אבל מעניין מאוד בהעמוד ב', להסתכל בדברי רש"י. רש"י, בשורה השלישית פה, היה לו גרסה אחרת בגמרא. מישהו רואה את המילה החשובה שרש"י גרס בגמרא שאין לנו? כסף באישות, מיה, לא אשכחן, באלמה בעל כוחה. בכלל. רש"י אומר, ואפילו הכי קונה כאן ואף על כוחה. כגון אב מקבל קידושין לביתו קטנה. רש"י אומר, כן, אבא שמקבל קידושין לביתו, זה באמת בעל כוחה, אבל אין לנו במקומות אחרים. זה מחלוקת רש"י רבן תם. מי הבעל דבר בקידושין? האבא מקבל עבור האבא, או מקבל עבור הבת? כל זה דברים דומים. מה אנחנו מעוניינים, מה סוגייתנו, ופה אנחנו חוזרים? הזכייה בכסף קידושין. למה יש זכייה בכסף קידושין? אז כאמור אפשר לומר, עניין צדדי, כמו בבוא שטוף גם. ופה אפשר לומר, זה קשור לחלקו בפעולת הקידושין. ופה, כפי שראינו ברטבה, וכך מביא הרמב"ן בשם תוספות. פה אני מרשה לעצמי, כי כולכם ראיתם את הרמב"ן. בואו נחזור לרמב"ן בעמוד 4. הגמרא, כפי שראינו, הציעה חילוק בין קטנה ונערה, נכון? מה הגמרא אמרה? קטנה ונערה. מה הגמרא אמרה? ואימא הנמיד קטנה, דלת ליד לקבל קידושין. אבל נערה דעית ליד לקבל קידושין, תקדשי נפשה ותשקל כספה. והביא הרמב"ן בשם רבותינו הצרפתים, פירוש לכל הסוגיה הזו, ויש מרבותינו הצרפתים, שמסבירים ככה. בואו נגיע לסוף הקטע הזה. ואימא הני מילי קטנה, וכיוון שלמדנו שהאב רשאי לקדשה לכל מי שירצה, אף כשהיא נערה, ממילא למדנו שכסף פושטה הופכמה שלו, בגלל היכולת לקדש. והיא בא אמוץ ולמוד ומוקשכן. והי דאמין עלי על הני מילי קטנה אבל נערה, אחי פירושו. ואין הני מילי קטנה, שהאב רשאי לקדשה. וכיוון שהוא רשאי לקדשה ולא היא עצמה, אי אפשר לומר שכסף קדושין יהיו שלה. שהרי האב לא מחמתה הוא זוכר, ולא מחמת שליחות. שהרי היא אין ליד ולא שליחות. אבל נערה דעית ליד, אימא דמציה נמי אי לקדושי נפשה ואי יתשקל קשבה, כשהיא קדשה את עצמה. הרמב"ן מביא בשם רבתינו הצרפתים, בעלי התוספות. זה ההבדל בין נערה וקטנה. לפי האב אמר, בקטנה האבא הוא הבועס. הוא זוכה בכסף כי יש לו שליטה טוטלית על הקדושין. אבל בנערה אפשר לומר אחרת. בפעם הבאה אנחנו רוצים לדבר על הנפקמינות של השאלה הזאת. מה אכפת לנו? אם האבא זוכה בכסף בגלל שהוא בעל הבית, או זוכה בכסף בגלל שהוא זוכה עבור האישה. ונדבר גם על אפשרות שיש שני סוגים של זכיית האב. וברור מה החילוק? זכיית האב בקטנה וזכיית האב בנערה. כך תוספות הסביר את האב האמינה. תוספות שמובא ברמב"ן. אנחנו רוצים לדעת במסקנה. תכל'ס. אחרי כל הדיונים, איך רואים את זכיית האבא בכסף הקידושין? ומידת הקשר ויכולת שלו לקדש. זה יהיה שיעור קצת ארוך, כי זה יש פה הרבה. מי שרוצה, אפשר לסיים את הסוגיה כאן, ראית מספיק. מי שרוצה, אנחנו נשלים. אני את השם עד יום שני, ואז נתחיל את הסוגיה הבאה. פרשת שבוע. ויש מספיק זמן, אנחנו לא בלחץ. פרשת שבוע. כן.
אני רוצה להגיד ממה שהוא אומר, במקומה קיים,
Do not turn off the recording. The Parsha Shmuz is about to start.
Okay. אנחנו סוף סוף קוראים אותה פרשה גם בחוץ לארץ וגם בארץ. כולם קוראים פרשת בחוקותיי השבוע. למה? כי שבועות צריך פרשת במדבר לפני שבועות. כל כלל ישראל. לכן קבעו את הלו"ז ככה. צריך במדבר לפני שבועות. מי יודע שבשבוע הבא נדבר על במדבר לפני שבועות. זה מאוד חשוב. אבל זה קורה גם בחוקותיי. פרשת בחוקותיי. יש בפרשת בחוקותיי ברכות יפות וכללות איומות. ומעניין מאוד לראות במה התורה תולה את הברכות והכללות. אז כתוב בפסוק הראשון, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. סוף הפסוק אני מבין, עשיית מצוות. אבל מה זה בחוקותיי תלכו? רש"י נביא חז"ל שהקשו ככה, יכול זה קיום מצוות. אולי בחוקותיי תלכו הכוונה קיום מצוות. כשהוא אומר ואת מצוותיי תשמרו, הרי קיום המצוות אמור. זה מצוות, כל המצוות, קיום מצוות. מה אני מקיים מבחוקותיי תלכו? אז מה הכוונה בחוקותיי תלכו? שתהיו עמלים בתורה. וזה נשמע איזה וורט. המשגיח הגיע, אין לנו פשט בפסוק, רש"י רוצה להגיד איזה מוסר, שתהיו עמלים בתורה. מה הקשר לעמלות בתורה? ולא מספיק רש"י ממשיך. ואת מצוותיי תשמרו, הבו עמלים בתורה על מנת לשמור ולקיים. את חוקותיי תלכו ומצוותיי תשמרו, הכל קשור לעמלות בתורה. תהיו עמלים בתורה כדי לקיים מצוות. אם כן, אז הכל טוב יהיה, ואם לא, וכך פירשו חז"ל גם בהמשך הפרשה. ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלו, ואם בחוקותיי תמאסו, רש"י אומר, ואם לא תשמעו לי להיות עמלים בתורה, ולדעת מדרש חכמים יכול לקיום מצוות, כשהוא אומר ולא תעשו הרי קיום מצוות אמור, מה אני מקיים ואם לא תשמעו לי להיות עמלים בתורה. הכל קשור לעמלות בתורה. איזה פרשה של משגיח. ויש דברים יותר נוראים כאן בפרשה. יש ביטוי בפרשה הזאת, ביטוי חזק מאוד. כתוב ככה, אם במשפטי תימאסו, וגאל נפשי אתכם, you make me sick, תעשו אותי חולה. רשי אומר להקיע, הקדוש ברוך הוא רוצה להקיע אותך. ורואים שהביטוי הזה חשוב, כי כתוב בראשית הפרשה, שאם בכל זאת, ולא תגאל נפשי אתכם, I won't throw you up. זה כאילו מבוא עליהם. יהודי שלא עמל בתורה, מחלי את הקדוש ברוך הוא? יהודי טוב. דתי לאומי, מה אני רוצה לעצובה, שומר שבת, בא לאיזה שיעור בתיקון לא שבועות, אפילו ציצית יש לו. לא עמל בתורה. הקדוש ברוך הוא חולה ממנו. זה דברים חמורים מאוד לכאורה. וכמובן, אנחנו מכירים את החשיבות הכללית של העמלות בתורה. כולנו מכירים, רב יוחנן, גמר בברכות אף יזיין, כי הווה מסיים ספר דאיוב, אמר אחי, סוף אדם למות, וסוף בהמה לשחיטה. איזו השוואה, נכון? מאיוב לומדים כולם בסוף מתים. הכל מתאים לומדים. אשרי מי שגדל בתורה ועמלו בתורה. ואומרים בסיום, אנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים מקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר. זה עמילות, הדגש שלנו. לעסוק בדברי תורה. למה זה כל כך חשוב? אז נראה לי שהתשובה תמונה בהבנת המילים. בחוקותיי תלכו. מה זה ללכת בחוקים? ללכת בהם. וכאמור, אנחנו מכירים את הביטוי ללכת. כתוב על נוח, אלה תולד נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוקים, התהלך נוח. ואז אברהם אבינו, ויהי אברהם בן 90 שנה ותשע שנים, ויירא השם אל אברהם ויאמר אליו, אני כל שקי, התהלך לפניי והיה תמים. התהלך. התפעל. ומכאן לשולחן ערוך הרמ"א מתחיל אורח חיים. שביתי השם לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני אלוקים. אומר הגרשום, זהו כל מעלת הצדיקים. זה הכל. מה הכוונה הליכה? אני חושב שהתשובה קשורה לסוף ספר ביקרא. איפה ראינו הליכה וחוקים בסוף ספר ביקרא? איפה עוד? כמעשה ארץ מצרים לא תעשו, כמעשה ארץ כנען לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו. מה זה ללכת? אז ההסבר הוא פשוט, ופה אם בחוקותיי תלכו, אחרי מי אתה הולך? כל אדם רוצה להזדהות עם מישהו ומשהו, רוצה להיות קשור למישהו ומשהו. Wants to be a follower. היום בפייסבוק, להיות follower. אחרי מי אתה הולך? אז בן אדם שיש לו משקפיים, הוא לא הולך אחרי אף אחד. הוא אולי קונה את המשקפיים מאיזשהו בן אדם, אבל הוא לא הולך אחריו, הוא לוקח משקפיים. חוקים הם הדרך להזדהות. בן אדם אוהב קבוצת ספורט, הוא לובש את הבגדים שלהם. הם לא יותר טובים הבגדים האלו, הם יותר יקרים. אבל הוא מזדהה. בן אדם מסתפר אם יש לו שיער בצורה מסוימת. בן אדם מתלבש בצורה מסוימת. בן אדם אוהב דברים מסוימים, כי ככה זה אצלנו. בן אדם הולך אחרי משהו, מתחבר למשהו, מתמסר למשהו. וזו הסכנה של חוקים, דברים שאתה לא מבין. דברים שאתה מבין אתה עושה אותם כי אתה מבין אותם. דברים שאתה לא מבין, אתה עושה אותם כי אתה מזדהה עם מישהו. הייתי בקיץ באיזה חנות בגדים. לא כי אני רוצה בגדים. כי אשתי אמרה, צריכים לקנות לך בגדים. בסדר. אני מסתכל מה טוב לי, לא טוב לי, מה נראה לי, לא נראה לי. טוב, זה יפה. נכנס איזה בחור. טומי הילפגר!
קדוש, קדוש, קדוש. טוב, אז הוא אמר, תמי יופק הזה טוב, אז הסתכלתי. זה פי שלוש במחיר, למה שאני אשן להם פי שלוש במחיר? אני יהודי. אז לקחתי את זה, זה יותר עווה, זה יותר טוב, ואני שאלתי את אשת המחירות, זה יותר טוב, זה לא, לא. זה בדיוק אותו הדבר, אבל על זה כתוב תמי יופק, ועל זה לא. ויש שני דינים. הצנועים רוצים שיהיה כתוב בפנים. יש אנשים שרוצים שיהיה כתוב בחוץ. לפחות איזה דגל שתדע, אני מסתובב עם תמי יופק. אני שווה משהו. ובחוקותיהם לא תלך. עכשיו, ובחוקותיהם לא תלך הוא שלא תתחבר לגויים, שלא תהיה תלוי במה הקבוצה כדורסל הזה יעשה או לא יעשה לזהות שלי. ב' אומר הרמב״ם שכיהודים נזדהה באופן שונה, אנחנו יהודים. לכן מאוד חשוב. ויש כמובן דבר שלישי. בחוקותיי תלך. זה לא שאין לנו מי לעקוב אחריו. זה לא שאין לנו מי לעשות פלו. הפלו צריך להיות הקדוש ברוך הוא. הלוואי שיכולנו למצוא את הדף הפייסבוק של הקדוש ברוך הוא. ולעשות פלו רק עליו. לקרוא רק מה שמעניין אותו. לקרוא רק את דעותיו. לראות רק את תמונותיו. אני לא צריך אף אחד אחר. אתם רוצים למצוא? זה דף הפייסבוק של הקדוש ברוך הוא. זו הכוונה של המילות בתורה. מי שרוצה ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא, כל הזמן, זה המילות בתורה. עכשיו, אנחנו בעולם שאנחנו צריכים לעבוד, אנחנו צריכים לעשות דברים אחרים. אבל השאלה היא האם המוקד שלי, המילות בקדוש ברוך הוא. יש במדרש ככה. דוד המלך אמר, חשבתי דרכי ואשיב הרגלי על עדותיך. חשבתי דרכי, ואשיב הרגלי על עדותיך. אמר דוד המלך, ריבונו של עולם, בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר, למקום פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך. כל יום אמרתי, אני הולך לפה, אני הולך לשם. והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות. אבל הרגליים שלי הוליכו אותי תמיד לכלל. כמו פרוגרם, כמו תוכנית. שבן אדם, הנטייה הטבעית שלו, המעורבות שלו, ההליכה שלו. מה שמעניין את קדוש ברוך הוא זה לא רק כמה מצוות עשית, כמה נקודות קיבלת בווידאו. מצוות, אכלתי את זה, שבת 200 נקודות. עשיתי פרס לאיזה שיעור, 55 נקודות. לא סיפרתי לשון הרע, 55 נקודות. השאלה, לאן אני הולך? במה אני מזדהה? במה אני עמל? במה אני עמל? המילה עמלות כל כך יפה. עמלות בתורה. החפץ חיים אמר, אנו עמלים מקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אמר על פרשת בחוקותיי, שתהיו עמלים בתורה. הוא אמר, גויים, בעולם הכללי, אתה מקבל שכר אם הוצאת פרודוקט. אתה עיקר, פארמר. גידלת תפוחים. קרה משהו, אין תפוחים. אתה לא מקבל כסף. אלא אם כן אתה חי במדינה סוציאליסטית. בעולם הנורמלי, אתה לא מקבל כסף. ג'רמי קורבין רוצה לתת כסף גם לאלה שגדלו תפוחים וזה לא הצליח. בסדר. אנחנו יודעים איך זה הסתיים בברית המועצות. בסדר, אוקיי. אבל בעולם הנורמלי, בן אדם מגדל פרי, אין פרי, אין כסף. אומר החפץ חיים, אנו נצטווינו לעמול בתורה. ואף אם אין הסוגיה שלמדנו ברורה די הצורך, נקבל את השכר לפי העמל והיגיעה. וזהו בר המשפט, אנו עמלים ומקבלים שכר. שאנו מקבלים שכר על עצם העמלות. ואני לא חושב שזה סתם. בן אדם שלומד תורה עמל בפייסבוק של הקדוש ברוך הוא. הוא מראה למה הוא קשור, במה הוא עסוק לעסוק בדברי תורה. צריך לחשוב על זה. לקראת שבוע. כי מי שלומד בישיבה, ברור. למה רגליים מוליכות אותי לבית המדרש? איפה תלך? ללובי, איפה תלך בסוף? אתה רוצה לדבר עם מישהו? הוא בבית המדרש. בסדר, אוקיי. כשבן אדם לא בישיבה, השאלה הזאת של ההזדהות של העמילות, אתם לא מבינים עד כמה השאלה הזאת לא פשוטה. בן אדם צריך לעשות חשבון הנפש. זה השבוע לפני שבוע. אם בחוקותיי תלכו. הקדוש ברוך הוא יכול להכיל אותך, להכיל ולהכיל אותך. אם אתה אמר, אתה הולך. אם לא, you make him sick. כי זה יהודי שעושה את כל הדברים, אבל הוא לא עושה את הדברים. היהדות לא התכוונה להיות דת של מצוות. עשיתי, צ'ק, צ'ק. זה אמור להיות הליכה, הזדהות. אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה, על מנת לקיים מצוותיו. שבת שלום.
Wow, that was fire.